שלום לכולם, אנחנו בפרשת בשלח. אנחנו בעצם הפרשה עוסקת ביציאת ישראל, עם ישראל, בני ישראל ממצרים. ואנחנו ננסה בשיעור הזה לעמוד על השלבים ביציאת מצרים ומה כל דבר ודבר מסמל ברוחניות וחסידות כלפי עצמנו, וניכנס פה למסע של הבנה שבאמצעות הפרשה נוכל להגיע לתובנות חדשות בתוך המסע הזה. אז קודם כל, באופן כללי, יש פה יציאה סופית של עם ישראל ממצרים אחרי 210 שנים של שיעבוד. אנחנו רואים שעם ישראל סוף סוף יוצא לחופשי, וכשהקדוש ברוך הוא בעצם מוציא את עם ישראל ממצרים, אז מאחר שארץ גושן הייתה בצפון מצרים, אז כשהם יוצאים הם מגיעים לאזור שמאוד קרוב לארץ פלישתים, שזה היום בערך, זה פחות או יותר, זה אזור עזה. ורואים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה להכניס את עם ישראל דרך ארץ פלישתים. ולא מובן מדוע, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא, אם כבר הוצאת את ארץ ישראל ממצרים, אז מה, למה לא להכניס אותם עכשיו לארץ ישראל, שארץ פלישתים זה הדבר הכי עשיר, זאת אומרת, באמת אם זו המטרה, אז בוא תכניס אותם ישר דרך פלישתים, להשאיר אותם ישר לארץ ישראל. אז מה הסיבה? אז מוסבר שבעצם צריך להבין מה המשמעות של פלישתים ברוחניות. אז קודם כל, מה זה אומר פלישתים בהפך הקדושה? בהפך הקדושה זה אומר ליצנות, שמחה מעולה בצחוקים והתנהגות חופשית, והכל מותר, מלשון פלשת, מלשון להתפלש, כן? הכל מותר, אפשר לעשות מה שרוצים, כן? והאמת שבקדושה זה אומר רוחב מוחין, שמחה גדולה להשם, הרחבת הדעת. זה מה שזה אומר בקדושה בעצם. זאת אומרת, כל דבר הוא מסמל קדושה ומסמל הפך הקדושה. אבל מאחר שכמו שכתוב בפסוק, ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. והקדוש ברוך הוא לא רצה להכניס אותם כי פחד שהפלישתים ילחמו איתם. זה בפשט, אבל בעצם בעומק הוא לא רצה שהמשמעות הזאת של פלישתים, העם עדיין לא מוכן להגיע למציאות שכזאת שהוא יוכל להתמודד עם הפך הקדושה כדי להגיע לקדושה במציאות כזאת, באווירה כזאת של הפקרות, לצנות בלי גבולות ותאוות בלי גבולות. למרות שאם מישהו הופך את העסק הזה של השטות והופך אותו בעצם לקדושה, אז הוא הופך את זה למוחין גדולים, שמחה בלי גבולות, אהבת השם בלי גבולות. אבל הקדוש ברוך הוא ראה שעם ישראל עדיין לא מוכן, והוא לא יוכל להתמודד עם הניסיון הזה, ולכן הוא רצה לחשל אותו יותר על מנת להגיע לנקודה הזאת אולי בעתיד, אבל באופן של יותר ברמה של חישול וברמה של מוכנות. טוב, אחרי זה אנחנו צועדים לקראת ים סוף, קודם כל משמעות מה זה אומר ים סוף. ים זה חוכמה אינסופית, וכשעם ישראל הגיע לים סוף, פתאום הוא רואה שפרו מגיע עם חילותיו וסוגר עליהם, שהם נמצאים על שפת ים סוף. פתאום רואים את פרו מגיע עם 600 רוכבים, ואז קורה משהו מאוד מאוד מעניין. בעצם עם ישראל מתחלק לארבע קבוצות, ארבע קטות כמו שנאמר, וכל קט חושבת לעשות משהו אחר. קט אחת באה ומתלוננת שהם בכלל עזבו את מצרים. קט שנייה מחליטה להילחם בפרו. קט שלישית צועקת להשם, וקט רביעית קופצת למים. זאת אומרת, למה הם קפצו למים? אותה הקט שקפצה למים, מרוב הרצון העל שלהם להשתחרר מהמצרים ומפרו ולהיות בני חורים, זה גם מה שמראה שעם ישראל בשורש הוא מאוד מאוד עם חופשי, הוא עם שאי אפשר לשלוט עליו. זאת אומרת, מה שאומרים היום שיש שליטה כביכול על עם ישראל בדרכי מרמה, שגובים מהם מיסים, וזה לא נעשה באופן שכזה שעם ישראל מרגיש שזה אגון, כי אין פה מלך, מלך המשיח ששולט ומנהל את עם ישראל באופן שכזה שעם ישראל רוצה אותו, אלא יש פה איזה ממשל שהוא בלית ברירה מתנהל באופן שכזה שהוא מנצל את עם ישראל. אבל עם ישראל מרגיש את זה. זאת אומרת, כולם היום אתה שואל מישהו ברחוב מה אתה חושב על המצב וזה, אז אף אחד לא מרגיש שהיום הניהול השלטון הוא אופטימלי והכי טוב שיכול להיות, אלא כולם יודעים שהמצב הוא לא הכי טוב. אבל זה מה שנקרא, אין מה לעשות, מה שנקרא. אבל ברגע שנגיד מלך המשיח יגיע, אז ברור שכל עם ישראל ירוץ אל מלך המשיח, לא, אין פה ספק בכלל. אז אותה קבוצה שהיא קבוצה שקופצת למים, היא כל כך לא רצתה את העבדות, אלא היא רצתה את השחרור. היא רצתה להיות, כולם רצו שם להיות בני חורין. וזה התבטא בכך שהם קפצו למים באופן שכזה שאוקיי, אם אנחנו, אם אין פה הצלה מסוימת, אז עדיף למות מאשר לחזור שוב פעם ולהיות עבדים לפרו. וזה אומר, זה תאוות ויצרים וכל מיני דברים כאלה. אנחנו רוצים להיות אנשים חופשיים, אנחנו רוצים שהנשמה תשתחרר ותלך בדרכה אמיתית, שזה יושר, עזרה הדדית, שמחה, לימוד תורה, הרחבת המוחין, מושגים שבאמת כל יהודי ויהודי שואף להגיע אליהם. אז זה בדיוק מה שעניין את עם ישראל. ועוד קבוצה אחרת, דיברתי עליה כבר, קבוצה שבעצם צועקת להשם, ו שאלת השאלה, מה באמת היה צריך לעשות פה? מה, איך מתמודדים במצב כזה שמגיע האויב, פרו, עם חילות, אנשים חמושים, איך צריך להתנהל במצב כזה? מה צריך לעשות? להילחם עם פרו, שזה להילחם עם הקליפות, זה בלתי אפשרי, כי אין בזה שום משמעות ללכת ולהרביץ לקליפות. להתלונן ולחזור לעבדות זה גם כן נשמע לא טוב. לצעוק להשם זה טוב מאוד, השאלה אם זה הזמן. גם רואים שהקדוש ברוך הוא אומר, מה תצעקו אליי? ולקפוץ למים זה נשמע פה הכי טוב, אבל יש פתרון יותר טוב. מה עם ישראל היה צריך לעשות באותו זמן? אז פעם שמעתי פירוש מאוד יפה, שבעצם מה שהם היו צריכים לעשות זה לבוא למשה ולשאול אותו, מה עכשיו עושים משה? מה עכשיו עושים במצב הזה? וזה באמת גם מה שעכשיו אנחנו צריכים לעשות, שהיום יש לנו את נשיא הדור, הרבי מלובביץ', שצריך ללכת ולשאול בספריו, מה אנחנו עושים עכשיו? מה עושה הדור הזה עכשיו? שהוא נמצא במציאות שכזאת, שאין עוד ממשל של בית דוד, מלכות בית דוד. אז כדי באמת לדעת מה צריך לעשות, צריך באמת לקרוא את הספרים של הרבי. ועל ידי זה שקוראים את הספרים של הרבי, יודעים מה אפשר לעשות גם היום. האמת שזה מה שצריך לעשות תמיד, לשאול תמיד את נשיא הדור, שזה הרבי מלובביץ'. מה התפקיד שלנו לעשות בזמן הזה? אחרי שבעצם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא חצה את ים סוף, ועם ישראל עבר בתוך המים, זאת אומרת, הפך את המים ליבשה, ועם ישראל חוצה בתוך היבשה שנמצאת בתוך הים, ופשוט חוצה את ים סוף. אנחנו רואים פה מציאות שכזאת, שכל עם ישראל עובר את ים סוף, ו... מגיע לשפת הים השנייה, ופרעו וכל חיליו טבעו בים, ורואים באמת שעם ישראל שר שירה להשם. כן, אז השיר השם, אז השיר משה את השירה הזאת. כן, זאת אומרת, זה שיש עניין להסביר מה זאת אומרת שירה, הרי יש שירה ויש שיר, שאומרים שבגלל שהיציאה ממצרים הייתה יציאה מגלות, אבל זו יציאה שהיא לא גלות סופית, זאת אומרת זו לא גאולה שלמה, אלא אחרי יבואו עוד גלויות, אז זה נקראת שירה, לעומת שיר חדש שנשיר כשבעצם נגיע לגאולה השלמה, משיח צדקנו עכשיו בבניין בית המקדש השלישי, שאז בעצם נשיר שיר. ששיר זה מלשון זכר, ושירה זה מלשון נקבה. אז שיר זה אומר שהזכר עצמו, ברגע שהוא נולד, הוא יותר לא עובר את תהליך הלידה. לעומת זאת, הנקבה, למרות שהיא נולדה, היא עדיין באיזשהו שלב שוב פעם תלד, אז היא עדיין לא הסתיים אצלה במהות שלה תהליך הלידה. ופה אנחנו רואים בעצם שהכל זה בעצם הכנה לגאולה האמיתית והשלמה, עוד אותו שמשיח צדקנו יבוא ויגאל אותנו. באמת אחרי זה רואים שעם ישראל רוצה לחם, אז השם נותן להם את המן. והמן, מה המשמעות של המן, מה טבעו? שכל יום אתה אוכל אותו, וברגע שאתה מסיים לאכול אותו, למחרת הקדוש ברוך הוא מביא עוד. אבל אין מצב שאתה נגיד לוקח איזה סטוק של המנים, נגיד מה שנקרא, נגיד איזה 30 המנים שם בבית בפריזר ואוכל. מה שהשארת למחרת, הכל הופך לתולעים. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה? כדי לעורר בהם את האמונה. זאת אומרת, כל יום תבטח בהשם. כל יום תדע שהקדוש ברוך הוא יביא לך אוכל. אל תפחד ותחשוב שאולי אם מחר פן יחסר לחמי. אלא תבטח בהשם. וביום שישי הקדוש ברוך הוא יביא להם פעמיים מן. זה סיפור מאוד יפה על הבעל שם טוב, שכל יום הוא היה מרגיל את עצמו לתת את כל כספו, ממש כל הכסף, לתרומה. לא נשאר לו כלום. ויום אחד אפילו נשאר לו קצת כסף, אז הוא לא יכל להירדם בגלל שנשאר לו כסף. וזה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא רצה להגיע לתודעה הזאת של עם ישראל, שהם יהיו קדושים, טהורים, ובוטחים בהשם. הביטחון הוא צריך להיות מאוד מאוד גדול. אחר כך עם ישראל רוצה גם בשר. פה השם לא כל כך אהב את זה, כי היה להם בעצמם, היה להם פרות ובקר, ובאמת בשביל לחיות הגוף לא צריך בשר, הגוף צריך יותר לחם. וגם יש עניינים בקדושה שאומרים שהם רצו לברר בשר והם עדיין לא היו מסוגלים לברר את הבשר. המהות שלהם עדיין לא יכולה לברר. זה לא שבאדם רוצה לברר משהו, הוא צריך להיות ברמה רוחנית גבוהה לפני שהוא בכלל רוצה לברר. אז איך שהם יוצאים, רוצים לברר בשר, באמת הקדוש ברוך הוא נתן להם בשר, אבל הוא נתן להם סוג של בשר שזה עוף בעצם, ושהבירור שלו הוא ממש מועט. דרך אגב, אבל המן, הטעם של המן היה באופן שכזה, שכל טעם שהיית רוצה, חושב עליו ומכוון עליו, זה הטעם של המן שהיה. זאת אומרת, זה אוכל מדהים כזה, טעמו כצפיחית בדבש, שהוא נותן לך איזה טעם שאתה רוצה. זאת אומרת, אתה מכוון עכשיו על טעם מסוים, והטעם הזה מתגלה באותו מאכל. זה גם בא לעודד אותם שיבינו שכל העניין הוא בפנימיות. זאת אומרת, לעורר אצל עם ישראל את העניין שבכוונה. שבן אדם מכוון לטוב, אז קורה טוב. זאת אומרת, אם הוא מכוון לא טוב, אז לא קורה, לא, קורה לא טוב. אז כשהם רצו בשר, הקדוש ברוך הוא לא ככה אהב את זה. זה לא מגיע ממקום של צורך אמיתי. אוכל לחם זה מובן, מים זה מובן. אבל רש"י אומר שבשר זה לא כל כך כבר מובן. מה גם שהיה להם בקר שלהם, שהם אכלו גם בעצמם, אם הם היו כל כך רוצים, היו אוכלים לאכול. אז אנחנו רואים את המפגש בעצם שברגע שעם ישראל מזלזלים בטובו של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מפגיש אותם עם המלאק. ואנחנו רואים שבאמת יש קדוש ברוך הוא ממש שנאה לעמלק. כל מה שמסמל לעמלק, הקדוש ברוך הוא ממש שונא ורוצה לחסל את זרע עמלק. מה הסיבה? מה כל כך מה השוני בין עמלק למדיין, לכל מיני עמים אחרים? למה דווקא עמלק, הקדוש ברוך הוא כל כך כועס ולא אוהב אותם? אז באמת, אחת הסיבות בפשט זה שהם הראשונים שקפצו לקרר את קדושתם של עם ישראל. מהכוונה הזאת של הם הראשונים שלמרות שעם ישראל יצא ממצרים וגדולה ומופתים, ורואים שכל השרים של אומות העולם התרשמו מאוד מהיציאה הזאת ממצרים, איך זה שהם יוצאים ממצרים ועוד בעם שלם, הרי אף אחד לא יכל לצאת אף פעם ממצרים, אז איך זה יכול להיות שהם הצליחו לצאת ממצרים? אז רואים שבעצם המלאק הוא העם הראשון שהלך וקפץ לתוך האמבטיה הרוצחת הזאת שנקראת ארץ עם ישראל, על מנת לקרר אותם שלא יחשבו שכבודם כל כך גדול. ורואים שכל המלחמה היא בעצם מלחמה של אמונה, שמשה מרים את ידיו ואת ידיו אמונה, ו כשהידיים שלו למעלה אז עם ישראל ידו על העליונה, וברגע שידיו למטה אז עם ישראל ידו על התחתונה. וכל המהלך הזה הוא מהלך של אמונה, כל המלחמה האמונה. אז נשאלת השאלה עדיין, מה עדיין לא מובן, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא כל כך לא אוהב אותם, את המלאק? אז מוסבר שבעצם המלאק זה בעצם הספק. מה שמסמל המלאק בחסידות זה ספק. זאת אומרת, העניין של השכל. השכל הוא אחד האויבים של האמונה. השכל הוא ברגע שאומרים לך משהו באמונה והשכל מתנגד, זה תדע לך שזה כוח שהוא נקרא כוח המלאק. זה הספק. גם בגימטריה זה שווה לספק. זה הדרך באמת להגיע לקדושה. הקדוש ברוך הוא אומר, עד שלא תקרות את זרע המלאק לא יהיה טוב, וכל מותנה בלקרות את זרע המלאק. זאת אומרת, הדרך באמת להגיע לקדושה זה לבטל את הספק מהלב, שאין ספק לגמרי. רק אז בן אדם עולה בקודש ובמדרגות הקדושה. ברגע שהוא עדיין בספק, עדיין הוא מאמין, אבל יש לו עדיין חלק ספק שמונע ממנו, אז זה קשה להתקדם בקדושה. כי כל צעד שבן אדם עושה, תמיד הספק בא ומתעורר. האדם רוצה להקים בית בישראל, הספק בא ואומר לו, מה אתה עושה? בוא אני אראה לך מלא מקרים של, שבהם לא יצא טוב בהקמת בית. בוא תראה כמה אנשים מסכנים יש בגלל שהם רוצו להקים בית. למרות שכביכול, אתה לא יודע את הסיפור מה קרה עם אותם אנשים, אבל הספק יצר כזאת כותרת על כל אנשים הנשואים שלא כדאי ליצור בית. כן? יכול להיות שכל מקרה הוא מקרה פרטי, אבל הוא עושה מזה סיפור, הספק. או שבן אדם רוצה, נגיד, לדוגמה, לשים כיסוי ראש, ללכת עם ציצית, בחוץ, כמו שהרבי אמר. רבי מלובביץ' אמר שצריכים להיראות כמו יהודי ולהיות גאים במראה היהודי. אז בא הספק, אומר לך, מה אתה, יחשבו שהשתגעת, מה אתה עושה? מה, למה לך לסכן את החיים שלך, את האורך החיים שלך בטוח, את העבודה שלך? יחשבו שהתחלקת על השכל. כן? הוא בא ומקטרג על כל צעד שבן אדם רוצה לעשות ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. והאמת היא שהמטרה באמת של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה, זה שכל בן אדם יבטל את הספק, לא יתייחס בכלל לספק, ויפעל למרות הספק, ויפעל בניגוד לספק. זאת אומרת, ללכת עם הקדוש ברוך הוא באופן שכזה, שלמרות שיש ספק, לא לתת לו שום תוקף. אם אתה רוצה לראות כמו יהודי, לגדל זקן, ולשים כיסוי ראש, וללכת עם ציציות בחוץ, ואתה יכול לעשות את זה עם אומץ לבך, בלי להתחשב בספק, ולמרות כל הסיכונים. ואם אתה רוצה להקים בית בקדושה, שזה אומר בית על בסיס התורה, שכל הבית ייראה כמו בית כנסת, מואר, צריך לעשות את זה ולא לפחד וללכת נגד הספק. למרות שהספק יגיד לך מלא דברים כדי לא לעשות את זה. ואז הקדוש ברוך הוא מעריך את זה. ברגע שעשית צעדים בפועל, הרושם הכי גבוה של מה שאנחנו עושים זה צעדים במעשה, בחיים שלנו, לא רק המחשבה אלא גם המעשה עצמו, כל צעד וצעד שאתה עושה, פתאום הקדוש ברוך הוא פותח את נותן לך עזרה אדירה, שולח לך את כל השליחים שלו דרך הבא, דרך כל מיני מקומות, לעזור לך ולעבור את השלבים האלה ולהתנתק מתשדורי המחשבות של הספק. אז אנחנו רואים שעם ישראל מגיע למקום שבהם ישנם מים מרים, ואנחנו רואים שעל ידי זה שמשה מטה את מקלו, את מתו, את המטה שלו על המים, הופך אותם למתוקים, ואז אנשים באמת יכולים לשתות את המים האלה. אז נשאלת השאלה, קודם כל, מה מסמל ההפיכה של המים ממים מתוקים, מים מרים למים מתוקים? ויש עוד שאלה מאוד עמוקה, למה דווקא באמצעות המתה? אבל בעצם כל העניין של המתקה זה דבר שהוא מאוד מאוד מושג מאוד מאוד מרכזי ביהדות. זאת אומרת, יש גבורות מצד אחד, והדרך שלנו להתגבר על הגבורות זה על ידי המתקה. ובאופן שכזה, שתמיד הרבי מלובביץ' אומר שכל יום יורד אור חדש, אור רוחני חדש לעולם, שהוא מלא דעת, ובני אדם הם יונקים דעת, הם מאוד אוהבים דעת, כל האנשים בעולם, בני אדם הם יש כל מיני יצורים בעולם, אבל נגיד מה השוני בין אחד הדברים המבדילים בין בהמה לבין אדם, זה שאדם הוא בעל דעת, בר דעת, הוא אוהב ללמוד, הוא אוהב להבין, הוא מתבונן בדברים, יש לו מחשבה בהירה וזכה.